של החיילים, גלי צהל.
סוגרים את השבוע פועלים רבים ימשיכו גם אנחנו ממשיכים כשלא משדרים זה לא אומר שלא עובדים אבל הסיבה שנגזר עלינו להיפרד היום יום רביעי זאת אומרת זו סיבה כך שנקדים המאוחר ב-15 בפברואר עוד יומיים יום שישי בשבת ימלאו 38 שנים 15 בפברואר 1981 מצאו בתוך אוטו שחנה באיזה חניון בעיר סן פרנסיסקו אוטו סגור אבל בתוכו שכב מת אדם גדול היו שאמרו בשעתו הגדול מכולם עד כדי כך מגדולי האוחזים בגיטרה מגדולי המלחינים המבצעים גם פסנתרן אבל בעיקר תופעה חסרת תקדים בעולם המוזיקלי ובכל פברואר במחצית החודש כואב הלב על מייק בלומפילד איי 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 היה בתוך בתוך שנתו ה-37, מייק בלומפילד, 38 שנים מאז שהוא הלך לעולמו באופן מוזר, מסתורי, טרגי, סתמי, בנאלי, בן אדם שסומן, ו... אבל גם ירש וקצר הרבה 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 מאוד טובה, והרבה מאוד ניגונים מופלאים, ואנחנו נקדיש לו את התוכנית הזו וגם את התוכנית בראשית השבוע. הבא, יהיו שני פרקים לזכרו של מייקל בלומפילד, The Man. איזה בן אדם. אי אפשר בכלל להבין, בוא נגיד ככה, זה באמת הגיטריסט הגדול ביותר, הלא שחור נקרא לזה, בתוך שדה הבלוז החשמלי, והוא סביב אותיו. עד כדי כך, לוקח את כולם בסקציה הזו. אז זה למייק בלומפילד. That's All Right Mama, שירו של העתיק של ארתור ביג בוי קרודופ, ששימו יצא למרחוק גם בזכות אלביס פרזלי, That's All Right Mama, זה היה מייקל בלומפילד יחד עם אל קופר, בהופעה של של ביל גראם, שלושה יהודים אגב, גם אל קופר, אלן קופר, מייקל בלומפילד, ואצל ביל גראם בפילם אור איסט, הופעה מ-13 בדצמבר 1968, יצאה בתקליט The Lost Concert Tapes, מאוד מומלץ, פילם אור איסט, אל קופר יחד עם מייקל בלומפילד. עד שנגיע ל-68, לסוף 68 יש זמן, כיוון שמייקל בלומפילד נולד ב-1943 בשיקגו. אני אומר משפחה של יהודים, אבל לא סתם יהודים, אלא יהודים עשירים מאוד. מה זה עשירים מאוד? סבא שלו הקים חברה ב-1933 שנקראה בלומפילד פוד, מזון. זו חברה שהתעסקה בציוד למזון, מלחיות, תבניות לעוגות, לפאי, איך קוראים לזה, מה עוד היה שם, בלנדרים, צלחות, כל מיני דברים כאלה, הם עשו את זה, וההון הגדול הגיע בדור השני, כאשר האחים בלומפילד, אחד מהם היה הרולד בלומפילד, אביו של מייק בלומפילד, ריץ את החברה הזו קדימה, וכך נהייתה והתהוותה משפחה יהודית בשיקגו, The Wind City, עיר הרוחות הצפונית, עם בוכתות של כסף, כיאה למהגרים יהודים שמגיעים למערב, אה? ועושים את זה מביאים את הקופה. אבל בלומפילד, כמו קרופוטקין, הוא איזה נסיך מהתנועה של ההליכה אל העם, הפנה עורף לכל העושר הזה, באיזה מובן הוא הפנה עורף. היה לו קרן, בכל זאת המשפחה אהבה אותו מאוד, תכף אני מדבר קווים לדמותו, ויש מה לאהוב באיש הזה, זה פשוט בן אדם מופלא. כל בן אדם שהכיר את מייקל בלומפילד, גם אני שמעתי את זה, איך זה נקרא, ממקור העדות. ממש אנשים מדברים שהכירו אותו, סיפרו לי כמה הבן אדם הזה היה בן אדם טוב, זו הייתה תכונתו הבולטת. אז בלומפילד קיבל איזה סטיפנדיה מהמשפחה, מהמפעלים המצליחים, של כמה עשרות דולרים בשנה כדי שהוא יתקיים, מכיוון שלא עניין אותו כלום, לא להמשיך בעסק, לא הפוד, לא הקייטרינג, לא שום דבר, אלא רך ורק להתעסק במוזיקה. כבר מגיל צעיר מאוד, 13, 12, 14, בן אדם עקר במו רגליו, הלך אל השכונות הדרומיות בשיקגו, אל הסאוט סייד, בדרום שיקגו, ושם הלך לשמוע במועדונים בחורצ'יק יהודי לבנבן, חיוור, זאת אומרת, כל היהודים הם כמובן לא לבן, מה זה לבן? אין דבר כזה לבן, יהודים זה black people, אבל הוא עצמו יורן לדרום, הולך לשמוע את Howling Wolf, וסליפי ג'ון אסטס, ומאדי ווטרס, לומד, מלמד את עצמו, מנגן, מתעניין, חוקר, וכשאני אומר חוקר, תמיד שחושבים על מייק בלומפילד, מזדהר את דמותו של אלן ווילסון, המנוח, גם הלך צעיר מאוד, יותר צעיר ממייקל בלומפילד, הלך אלן ווילסון מהקנד היט, שישב ושקד על תלמודו, ולמד והבין, וניסח את הדברים, וכתב את כל המהלכים המוזיקליים של סאנהאוס, אותו דבר מייקל בלומפילד, שהכיר את כל הגדולים הללו בשיקגו, והבין שיש לו רק עסק אחד בעולם הזה וקוראים לו בלוז. אבל להבדיל מאנשים רבים אחרים וכל מיני נניח מתלהבים ואימיטטורים, כן, כל מיני חקיינים, מייקל בלומפילד שלט בכלים המוזיקליים, בעיקר בגיטרה, אבל הוא גם היה פסנתרן וגם מלחין וגם מבצע, גם זמר, משורר. מייק בלומפילד באמת ידע מה הוא עושה, כלומר לא היו לו כמעט מתחרים, אולי אפשר מבחינה של שימושי הגיטרה המורחבים שלו, מבחינה וירטואוזית, כשהוא עושה בלוז, זה רק אולי ג'ימי הנדריקס אפשר להקביל אותו למלאכה הזו. אני לא מדבר על אנשים אחרים כמו ג'רי וזה שלא ממש עשו בלוז באופן הזה או בצורה מייק בלומפילדית, אבל מבחינה של אסכולה זה בלומפילד מול ג'ימי הנדריקס. שהוא הכיר את ג'ימי הנדריקס, הוא אמר סוף סוף אני מכיר גיטריסט שאפשר לנגן איתו, כי כל האחרים היו קצת זה. אבל גם עתירי זכויות, ג'ון המונד הצעיר, ג'ון המונד ג'וניור, שהכיר את מייק בלומפילד וסחב אותו לכל מיני מקומות, והמליץ לו לשמוע דברים ולנגן עם אנשים. גם לו יש זכויות רבות בעולם הזה של הבלוז המתחדש בשיקגו. אז הוא נולד בשיקגו, והתחיל את העניינים המוזיקליים, כפי שאמרנו, אחרי שהוא הבין שלא יהיה לו, אין לו עסק בעסקים. והתחנה המוזיקלית הראשונה, מבחינה של התעברות ומבחינה של חנייה ארוכה ועמוקה ובעלת חשיבות לעולם המוזיקלי, הייתה הצטרפותו ללהקת הבלוז של פול בוטרפילד, עליו השלום. פול בוטרפילד, יחד עם מייק בלומפילד והחברים, סאם ליי וכל האנשים שהסתובבו שם בלהקה, זה היה בומבה שלא הייתה כדוגמתה. Born in Chicago.
Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he died bold.
באמת נקודה חשובה בהיסטוריה המוזיקלית, ההיכרות של מייק בלומפילד עם פול בוטרפילד, זה היה בראשית שנות ה-60, הוא הכיר אז את פול בוטרפילד, כאמור את ג'ון המונד קצת לפני, ארווין בישופ, אנשים כאלו, ואז הם הקימו את הפול בוטרפילד בלוז בנד, להקה חשובה מאוד, אני חושב שלא הקדשנו להם, אולי כן, אני לא זוכר, הקדשנו את פול בוטרפילד בארכיון, אני צריך לבדוק, אבל בטח צריך לחדש ולהתחדש ולעשות עוד כמה תוכניות על הפול בוטרפילד בלוז בנד. בעצם כל אחד מהם שהיה שם. אז השנים הללו, ראשית שנות ה-60, זה השנים שגם מייק בלומפילד התחבר, איך אומרים, נהיו חברים, הוא ולא אחר מאשר ביג ג'ו וויליאמס. מאוד מומלץ לקרוא את הספר שכתב מייק בלומפילד על חברותו עם ביג ג'ו וויליאמס, הבלוזיסט הגדול, זה נקרא My Life with Big Joe, מומלץ, נמצא באופנים כאלה ואחרים לקריאה חופשית באינטרנט. הפור בודיפילד בלויז בנד, יש להם עוד הרבה 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 מאוד דברים שהם עשו, אבל אני רוצה לקפוץ כמה שנים ולהגיע ל-1965. מה קרה ב-1965? הניופורט פולק פסטיבל בקיץ, ביולי, זה מה שקרה ב-1965. כל דבר אחר שקרה ב-65 מחוויר לעומת פסטיבל ניופורט, פסטיבל הפולק של ניופורט ברוד איילנד, ארצות הברית של אמריקה. נפתח באופן, איך אומרים, כל ההיפנוז, כל החברים, מהחנות של איזי יאנג, כל אלה מוושינגטון סקוויר פארק, מגיעים עכשיו בהמוניהם, עשרות אלפים, דברים על 70-80 אלף מעריצי פולק, שבאים לשמוע חלילים, נבלי פה, אקורדיונים, רקיעות, פולק, היודלים, מגיעים, אקוסטים כמובן, אקוסטים. הקונספט שפיט סיגר האמין בו, זה שבן אדם עומד על במה, נטול חשמל ומנגן על הכלים, על כלי אחד, גיטרה, בנג'ו, מה שזה לא יהיה, רוקע עם הרגליים גג, זה פולק, כל דבר נוסף הוא חטא, ממש כך. אבל אל ניופורט פולק פסטיבל, בלי קשר אגב לבוב דילן, הגיעו גם להקתו של פול בודיפילד, פול בודיפילד בלוז בנד, הם נתנו הופעה, אמנם לא הופעה בבמה המרכזית, זה נקרא וורקשופ, לבמה שנמצאה קצת מימין לבמה המרכזית, שם הם עמדו, ונתנו איזה, את הבלוז המחושמל שלהם, שכל המפיקים שהסתובבו שם, וואו, זה משהו גדול, הפור בודיפילד בלוז בנד. אבל מי הגיע לפסטיבל? הגיע לפסטיבל, עדיין לא יודע מה הוא יעשה שם, כי חתמו איתו על הופעה רצינית, הוא בעצם ההדליינר של פסטיבל ניופורט, 1965, יולי. נכון מאוד, בוב דילן. בוב דילן מגיע לניופורט ואומר, אני לא יודע מה אני אעשה, I'm going to sing, I'm Dylan. רואה את הפור בודיפילד בלוז בנד, רואה את מייק בלומפילד, רואה את פור בודיפילד, רואה את סם לייט, כל החברים הללו, ואומר, וואו, יש לי רעיון. ממש כך זה קרה. זאת אומרת, דילן הגיע ולא ידע עדיין מה הוא יעשה בהופעה שנחתמה איתו בפסטיבל. ראה את פה את מייק בלומפילד, אמר לו, בוא, נעשה פה איזה כמה חזרות, התבודדו באיזה בית, בית המפיק של הפסטיבל, שהיה מחוץ למתחם, ממש הלכו ככה כמו לאיזה מנזר, התבודדו, התאמנו על השירים של דילן, כשדילן בעצם הולך להכניס את הבומבה הגדולה, להנחית אותה על קהל הפולק כידוע, ולחשמל את כל מה שחושבים שהוא הולך לשיר אקוסטי. כן? לא עוד. או כל מיני, עם גיטרה ומפוחית וסטנד. הוא אמר לחברים מהפור בודיפילד בלוז בנד, ובעיקר לגיטריסט הגדול מייק בלומפילד, עלו תעלו על הבמה, ואנחנו עושים ביחד את מגיז פארם. כולם השתגעו, ניופורט נזכר בהיסטוריה לעולמים, מהפכת החשמול והמחלוקת הגדולה, והגרזנים המעופפים של פיט סיגר ותיאודור ביקר, נזרקו שם לשמיים, מכונות השמיעה של הפולקיסטים הוותיקים יצאו מאיזון, וזו הגיטרה של מייק בלומפילד והקול קול דילן. 25 ביולי 1965, מה הם צועקים? האם הם מריעים לדילן וללהקה? האם הם צועקים לו בוז? We want more or go home? כל אחד יצא בתחושה אחרת. וזה היה המקרה, זה המחלוקת הגדולה. וכפי שאתם שומעים, תרומתו הסגולית, העקרונית של מייק בלומפילד, המהפכה הזו של דילן, היא ברורה לאין רואה ולכל שומע. מי שהסתובב שם, ובכל מקרה, גם אם צעקו לדילן בוז, וגם, אתם יודעים, השיר האחרון שדילן שר בניופורט, כן? מה הוא שר? עוד מעט אני אגלה. אבל הוא שר שיר פרידה מניופורט, שיר האחרון שהוא הסכים ככה לעלות עם אקוסטי אחרי שצעקו לו בוז. אז it's all over now. זה מה שהוא שר להם לחברים בניופורט. הוא אמר להם, אתם לא רוצים את הגיטרות החשמליות האלה? It's all over now, baby blue. והוא ייקח הרבה 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 מאוד שנים, עשרות שנים, עד שדילן יחזור לניופורט. כשהוא חזר לניופורט בפעם השנייה, זה היה בשנות ה-90, זהו, הוא חזר מחופש. איזה מין אקט של, אני עדיין נמצא ברוגז עם פסטיבל ניופורט. אבל מי שהסתובב שם, זה כמובן המפיקים. המפיק של דילן, אלברט גרוסמן, הזכור לטוב, או לא כך זכור, תלוי באיזה צד של ההפקה. אבל אלברט גרוסמן תפס את מייק בלומפילד ואמר לו, עכשיו, מייקל, עכשיו אם אתה רוצה להיות הגיטריסט הראשי של בוב דילן וללכת איתו עקב בצד אגודל, כי הבן אדם הזה לא רק פרץ, הוא יפרוץ ויפוצו מעיינותיו עוד שבעתיים. מייק בלומפילד, ברור לו שזה אומר תהילה, פרסום ולהיות the man, כאילו להיות הבן אדם עם דילן, ללכת איתו שמה ולעשות את המהפכה ביחד, כי הרי הוא לא יכול בלי מייק בלומפילד. האופציה השנייה שעמדה לפתחו של מייק בלומפילד הייתה להיות הגיטריסט המוביל ובעצם אחד מהאבות של הפול בארפילד בלוז בנד. וכמו שהוא אמר לא לבלנדרים ולמלחיות ולתבניות הפאי של בלומפילד פוד קומפני, הוא אמר לדילן לא, ולא מכיוון שזה פוזה, הוא פשוט הרגיש שהוא מחויב לבלוז, הוא הבין שדילן הוא בעצם משורר, מי יודע, אולי יום אחד יקבל פרס נובל, משורר, כותב שירים עם הלחנים המוזרים והמיוחדים שלו, והאופציה של מייק בלומפילד עם כל האהבה לבוב דילן, לממש את הזכות שלו להזיז את האצבעות על הגיטרה כאהבת נפשו, תתעכב. ודילן יהיה לרועץ במובן הזה. אנחנו יודעים שדילן שלט, שליטה, היטב, הדק, הדק היטב, בנגניו ובנגניותיו. אז מייק בלומפילד, צעיר ינוקה, שנות ה-20 לחייו, מה זה 65 ל-43, 22, אומר לא, אני נשאר עם הפור בוטרפילד בלוז בנד, אני רוצה לעשות בלוז, אני רוצה להיות חבר של ברי גולדברג, תביאו עוד ג'וז לפה. מייק בלומפילד יחד עם ברי גולדברג On the Road Again תוך התקליט Two Jews Blues. טוב, אז לפני שאני מדבר שנייה על ברי גולדברג כך והקשר שלו עם מייק בלומפילד, נאמר שרק כדי לסיים את העניין הזה של הפול בוטרפילד בלוז בנד, אישיותו, בעצם הענווה הגדולה של מייק בלומפילד באה לידי ביטוי כמה וכמה פעמים בעובדה שכאשר הוא נדרש להשתתף באיזשהם הרכבים או הקלטות, והיה שם גיטריסט טוב, כך הוא האמין, נניח בן אדם כמו רובי רוברטסון, שהוא העריך מאוד את נגינת הגיטרה שלו, מייק בלומפילד העדיף לא לנגן בגיטרה, כדי לא להתחרות או לא להפוך לאיזה מין קוטב שכנגד, ולכן יש לנו הקלטות רבות שבהם מייק בלומפילד בהרכבים שונים, בהקלטות שונות, מנגן על פסנתר. כדי לא לעורר, לא להיות, איך זה נקרא, קונקורנציה לאף אחד על הבמה או בהקלטה. זה דבר אחד. דבר שני, מייקל בלומפילד לא סתם הלך לברי גולדברג. ברי גולדברג, עוד אחד מן החונטה היהודית בבלוז החשמלי של שנות ה-60. אז כבר מנינו ככה את אל קופר, כמובן את בוב דילן, את מייקל בלומפילד, בטעות משייכים את פול בוטרפילד גם כן לבני בריתו של אברהם. אפשר לראות בו כבלוזיסט כזה, אבל פול בוטרפילד לא היה. וברי גולדברג. ברי גולדברג, שעבד עם מייקל בלומפילד בכמה וכמה הרכבים, גם באלקטריק פלאג המפורסם, וגם הרכב כזה קטן יותר שנקרא KGB, של ריי קנדי, ראשי תיבות של קנדי, גולדברג ובלומפילד, KGB, מעניין, תזכרו את זה, אולי נשמיע משהו בפרק הבא. ועכשיו אני רציתי כל זה כדי לשמוע את מייקל בלומפילד שר את שירו לייב על הבמה, לא מתכחש, לא כמו תגידו רוזה לוקסמבורג, כן? אומר בפה מלא כמצוות שלום עליכם. ואגב, מי דחה אותו? איפה מייקל בלומפילד רצה להקליט את התקליטים שלו? באופן טבעי הוא חשב שכבלוזיסט פורץ הוא יקבל מקום בחברה של יהודי אחר, מוזס אש, הבן של הסופר היידי שלום אש, פורקווייז. ומור אש אמר לו, שלח לו שיר, בלומפילד, ומאז מוזס אש לא דיבר מילה עם מייקל בלומפילד, דחה אותו על אתר. זה לא תמיד החונטות היהודיות הללו עזרו, לא לעולם ולא לעצמן. קיצורו של עניין, מייקל בלומפילד שר ואומר, I'm glad I'm Jewish. אתם מכירים את הטיון.
Just like old Daisy. She said, come on, Mike, fight in Israel. I said, hell no, my home's in the USA. Just like my father, just like his father. His mother before them too, Lord, Lord, Lord. Just like my father. Mother and father before him too. Yeah, don't wish you anybody else. Be glad that you're a
I'm Jewish. Hebrew to the bone. Michael Bloomfield.
Thank you all.
Thank you all. טוב, פקסים ממאזינים, לא תאמינו. צ'י. המאזין רואי, חברים, נכון? אף מילה על ההקלטות של בלומפילד ב-Highway 61 Revisited? אוקיי, תודה רבה לחבר רואי ששאל את השאלה הזו. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שאני כבר נמאס לי להגיד ולחזור על עצמי, ולהגיד את זה כל פעם שוב ושוב וחזור ולעוס ולעוס וחזור וחזור וחזור. ברור. כשדיברנו על Highway 61 Revisited של בוב דילן, גם אמרנו את זה. גם כל פעם כשדברים על מהפכת החשמול בניופורט, תמיד מזכירים את האלבומים ואת ההקלטות, סליחה, בתקליטים, שכבר בהם היה שותף מייק בלומפילד בסטודיו, מקליט עם בוב דילן את הגיטרות החשמליות הללו, כאשר, ולכן אני מזכיר, ואני אומר שמי שבאמת רצה לדעת, והיה לו סטטוסקופ פולקי כזה לגילוי סטיות של הפוליט בירו של הפולק, יכול היה לדעת שדילן שם עינו בחשמול, וקראת ברית עם טיפוסים כמו מייק בלומפילד. Highway 61 Revisited, כמובן, 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 תודה רבה למאזין רואי. זהו, זה הפקסים להיום. בואו נעבור הלאה. מה עכשיו? מה עכשיו על הפטיפון? לפני שזה... אני חוזר ואומר, שוב, זה עדיין לא נמאס לי, כי אמרתי את זה רק פעם אחת. יהיה חלק שני שבוע הבא. אז לא... זה סופר סשן, צריך לעבור, לדבר על האלקטריק פלאג לעומק, ועל קורות והמשך חייו של מייק בלומפילד. בינתיים, למרות שאנחנו עוד לא בסוף, ואפילו לא רואים את הישורת הלפני האחרונה, אני רוצה להגיד תודה לסאונדמנית שהייתה פה באולפן, זוהר צייג. תודה רבה לה. ולעמליה נוימן על הארכיון. טוב, עכשיו, שימו לב. שימו לב. זה. במיוחד.
Really lousy attorney. I'm just lousy. At practice, it took like 20 minutes and Cat's head was hanging on the organ. Hey. Thank you.
Fat Gray Cloud, ככה זה נקרא, Fat Gray Cloud. זה היה בקרוסל בולרום, מה הפך להיות הפילמור ווסט בסן פרנסיסקו של ביל גראם, שם הופיעו מייק בלומפילד ואל קופר. בעצם אחרי שצאו ההקלטות של הסופר סשן, להם נידרש בפרק הבא, והם כמובן ההקלטות המוכרות, אולי המוכרות ביותר מבין לא חסידי מייק בלומפילד, שמכירים אולי דברים של מייק בלומפילד, אז אולי זה נמצא באלבומים של דילן, אבל הנוכחות שלו נמצאת בסופר סשן. זה היה באמת תקליט מאוד מאוד מצליח. כל כך מצליח שאל קופר רצה לעשות מזה עוד ועוד ועוד. הקונספט היה מאוד פשוט וחדשני בעיתו, וזה לקחת לרוק'נ'רול, להכניס לתוך עולם הרוק'נ'רול את תפיסת הסשן, הג'אם. כלומר, אנשים נפגשים, יש איזשהו חומר קבוע מסוים, אבל כן, חומר מוזיקלי או שירים מוזיקליים, ככה טיונים שעושים אותם, אבל יש גם מרחבים פתאום שמתפתחים ונפתחים והופכים להיות איזה מין ג'אם. והדבר הזה מוקלט, יכול להיות ביום, ביומיים באולפן, וישר למחבש הוויניל, מוציאים את זה ומוכרים. אף אחד לא האמין, אל קופר הפיק את זה, ואף אחד לא האמין, וזה טיפס למקום איזה, במקום 12 או 13, בטבלת המצעדים של התקליטים, לסופר סשן, זה מייק בלומפילד, ואל קופר, וסטיבן סטילס, שאחר כך החליף את מייק בלומפילד, מכיוון שבערך באמצע ההקלטות, הוא פשוט קם והלך, שיר פתק לאל קופר, אמר לו, אני חוזר הביתה לסן פרנסיסקו, עזב את האולפן, נטש, ולא סבל את כל הדבר הזה שנקרא סופר סשן. לא רק זה, כשמייק בלומפילד ביקש ממנו, שאל קופר ביקש ממנו לבוא ולהשתתף באיזה תקליטי המשך, מה שנקרא to capitalize, לעשות הון מהתקליט הזה, הוא קיבל חלחלה ואמר, אני לידי לא תהיה במעל. לא רק זה, הוא ראה בקונספט, ברעיון של להכניס מוזיקאים ושינגנו איזה מין ג'ימג'ומים כאלה ספונטניים, אומנות ספונטנית שאחר כך הולכת ונמכרת, הוא ראה בזה אחיזת עיניים או אוזניים, יותר נכון במובן הזה, כן? איזה מין תרמית שאסור לקבל עליה שכר, עד כדי כך היה מוסרי, ואפילו בהופעות שלא מול קהל, אחרי שהדבר הזה הוקלט, הוא מספר בגילוי לב למאזיניו שהוא פשוט לא סובל את התקליט הזה, שהוא לא מבין איך הוא עשה את סופר סשן הגדול. זה תקליט באמת גדול. טוב, אבל זה בפרק הבא על סכסוכי הסופר סשן. עכשיו נשמע את אנקל בובס ברל האוס בלוז, קטע דגול, יצא מתוך רד הוט אנד בלוז. התחיל קצת כמו ויולה לי בלוז של הגרייטפול דד. אנקל בובס ברל האוס בלוז. Woo! Whoop-a-tie-yay! Uncle Bob's Barrel House Blues, Mike Bloomfield. 38 שנים למותו של האיש היקר, ואנחנו אוטוטו נפרדים. אני רק רוצה להעיר שני דברים. אחד, לא באמת היה סכסוך עם אל קופר, פשוט מייק בלומפילד לא כל כך אהב את הרעיון הזה של סופר סשן, למרות שזה יצא באמת תקליט גדול. והסיבה היא, ואני חוזר שוב ואומר, כי יש ככה מתלוננים פה בהודעות, שזה לא נייס וזה, אז אני רק אגיד שפשוט מייק בלומפילד, יושרתו ותום ליבו, לא חשב שכמה מוזיקאים שנפגשים באיזה אולפן וככה מעשנים ונכנסים לאיזה מין עבודה מאומצת, שותים פה, אוכלים איזה סנדוויץ' וזה, ויוצא איזה תקליט, זה צריך לקחת לזה כסף ועוד להפוך את זה להון. הוא היה בעניין של להשקיע ולחקור ולרדת לעמקי תאומות, כדי להביא ולהיות מסוגל לעמוד מול קהל בהופעה. זו אחת הסיבות שהוא ככה התרחק מסופר סשן, אבל על כך אני ארחיב בפעם הבאה. רוצה להודות לסאונדמן נועם בראל, ולהודות שוב לעמליה נוימן. ניפרד עם החלק הראשון לזכרו של מייקל בלומפילד, הוא מייק בלומפילד, עם הטיון It's About Time. יום ראשון, חלק שתיים.
שנתיים וחצי חיכינו לו, והנה, בסוף הוא בא.
מי השחרור?
כמעט. הזימון לכנס המשתחררים, של צה"ל ואגף הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
רגע, אני לא קיבלתי.
אולי החליטו להשאיר אותך בצבא ללא הגבלת זמן. סתם. אם נותרו לך פחות משלושה חודשים לשירות, עמוד על זכותך לקבל זימון מהשלישות.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
מבוסס על מקרה אמיתי.
נסענו על כביש 4, והילד לא הפסיק להתלונן שהוא לא מרגיש טוב. אז החלטתי לעצור לרגע בצד. יצאתי מהרכב, ואז...
בכל שנה נהרגים ונפצעים קשה עשרות נהגים ונוסעים ברכב ובסביבתו, כתוצאה מהעצירה בשוליים. בואו נעצור את זה כאן. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה של תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
מיד אחרי החדשות.